שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו רוצים לדבר על דאעש. דאעש נכנסה אל חיינו בכל תרועה רמה, הפכה את כל העולם, והיום אנחנו בימי החנוכה נרצה להבין מה הקשר, אם בכלל, בין דאעש לבין היוונים, למלחמות שעברנו, ולעתיד הטוב של ילדינו. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז בשיחה הקודמת דיברנו על הגישה היוונית, שהיא גישה מאוד מאוד רציונלית, שהיא גישה שהשכל מצליח להבין אותה, לתפוס אותה, זו גישה שאפשר להוכיח אותה, לבדוק אותה, למדוד אותה, לנמק אותה, אלה גישות שאנחנו מסוגלים לתפוס בראש, בשכל האנושי.
מה שיש לנו בידיים.
כן, מה שיש בידיים, וכל מה שמחוץ על זה מאוד מאוד קשה לנו לקלוט אותו כמשהו שהוא הגיוני או רציונלי. ודיברנו גם על הגישה המכבית, שהיא בעצם גישה שנתפסת במוח המצומצם שלנו כגישה לא רציונלית, אבל בעצם היא הדבר ההגיוני ביותר אולי שיכול להתרחש דווקא בתקופה שלנו היום. וכאן לעניין הזה רציתי להוסיף גם את מה שמתרחש היום בעולמנו. כשאנחנו מתבוננים היום על המציאות שלנו עכשיו, אנחנו מסתכלים ורואים שדווקא באירופה, אותה אירופה שמושתתת על הגישה היוונית, על כל ההתפתחות היפה, התרבותית, המפוארת והסחלטנית, דווקא שם, ממש בלב ליבה, מתפתחת איזושהי גישה מאוד מאוד לא רציונלית, אפילו עזויה, שאנחנו רואים אותה בדמות האסלאם הקיצוני. האסלאם הקיצוני זה יכול להיות דאעש ויכול להיות עוד גורמים כאלה שמתחילים בעצם לפעול, ומה שמעניין זה שהתופעה הזאת הולכת ותופחת וגדלה, והרבה מאוד אנשים שאפילו חיו וגדלו באירופה וספגו את התרבות הזו היוונית, פתאום מתגייסים לשורותיה של איזושהי תפיסה שנראית לחלוטין לא הגיונית ולא מתקבלת על הדעת, כי איזה בן אנוש נורמל ירצה לעשות את מה שהם עושים. ולכן דווקא מהמקום הזה, זה פותח לשאלה מאוד מעניינת. כי איך בתוך כל הדבר המאוד ברור, מובן, הגיוני, מדעי שאנחנו חיים בו, פתאום שם צומחת תופעה שהיא לחלוטין לא נתפסת על הדעת. איך אתה מסביר קודם כל את התופעה הזו? שמשהו לא רציונלי פתאום קורה.
למה לא רציונלי?
כי המוח לא מסוגל.
אולי תסבירי לי מה זה דאעש.
בעיניים המערביות,
כן.
שלא יודעים אפילו איך להתמודד איתה בגלל זה, כי זה כאילו לא ברור איך, זה נראה כמו פתאום איזה קבוצה של אנשים מאוד קיצונית.
מה זה קיצונית?
קיצונית שהיא עושה דברים מאוד בצורה מטרתית, וכאילו לא מתקבלת על הדעת, הם הולכים אחרי איזשהו רעיון, ששם את האל במרכז, כן? במקום הגישה היוונית ששמה דווקא את האני, את האדם במרכז, ופתאום הולכת אחרי איזשהו רעיון כזה, ומוכנה בעבורו לעשות הכל, כולל לרצוח ולמות. זה נשמע משהו שהוא לכאורה ממש לא הגיוני.
קודם כל, אין לנו בעולמנו גישה יוונית. גישה יוונית היא הייתה, אם אפשר כך להגיד בכלל, אם היא הייתה. פעם. שהיו להם הרבה אלים, שהיו שם מתאפקים ומתרכזים זה על זה, ועושים ככה כל אחד לשני איזה טריקים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו קראנו את זה במיתולוגיה היוונית והכל. אבל בעצם מה שאנחנו חושבים על יוון זה בכלל לא היוון שהייתה, כן? זה גם כן הייתה עבודת אלילים, עם כל מיני פסלים, עם כל מיני דברים שבזה לא היה הבדל בינה ובין הבבל העתיקה, שאברהם היה עושה פסלים והיה מוכר אותם יחד עם האביב תרח. כן? אז לא לעשות מיוונים כאלה רציונליים וחשובים וגדולים וממש... כולם מתעסקים בפילוסופיה. לפי מה שהם חיו ולפי מה שהם פיתחו, הם היו מאוד מאוד מוגבלים. הם היו חקלאים, גם עד היום הם כאלו, ולא לייחס אליהם מה שאחר כך פיתחנו. אנחנו, זאת אומרת, כל האנושות. זהו. אז זה שאנחנו לקחנו מיוון הרבה מאוד הגדרות, מילים, כן, סימנים, כדי לרשום את החוכמה, מדע, זה לא אומר שהם פיתחו את זה ועשו, אלא אנחנו לקחנו את השפה הזאת. כן? ולכן הייתי אומר שדווקא זה האנושות עשתה, ולא היוון עצמה.
כן, יוון הניחה, בוא נגיד, את תשתית, אולי.
היא לא, אפילו לא. הם לקחו את השפה שלהם כדי להשתמש במילים שלהם, במילים שלהם, ולהגדיר בהם מונחים מדעיים. זהו. אז זהו. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו גם כן באמת שלא רואים מיוון, חוץ מכמה יוונים העתיקים שם, כן? שם סביב אריסטו, אפלטו וכן הלאה. אנחנו לא רואים אחר כך בכל הדורות שום מדענים יוונים או בכלל מישהו שהיה מתפתח ומפתח משהו כמו שזה צריך להיות מהאומה כל כך בוא נגיד רציונלית, מדעית, שהייתה מעלה את הרוח האדם, הכובש את היקום, החוקר את החלל, ובכלל את הכל, לא. אז קודם כל צריכים אנחנו קצת יותר להבין שהדברים הם לא כמו שיש לנו על זה איזה הסתכלות הלא מדויקת. זה דבר אחד. דבר שני, שגישה, בכל זאת, בוא נקרא לזה גישה היוונית, היא אחר כך התחברה במשהו עם גישה הרומאית, שהם היו מאוד חומרנים, מאוד פרימיטיביים, והם שלקחו את היהדות והפתו אותה לנוצרות, יחד עם היהודים שגם כן בינתיים נפלו מדרגה רוחנית, וקרה מה שקרה, אחר כך זה הכל בביזנטיה, באיפה שקונסטנטינופול, היום זה איסטנבול, גם כן התחילו שם דת פרווסלאבית, שכבש את היפן, כן, ואחר כך הלך לכיוון הרוסיה, דרך חזרים וכן הלאה שם. גם כן היו יהודים ו... ועוד ועוד. יש בזה היסטוריה עמוקה. אבל אם אנחנו מדברים על הדאיש, בואו נזרום קצת לכיוון הזה. אירופה היא עברה הרבה מאוד שינויים. והיא כולה קיבלה שטיפה מאוד חזקה על ידי דתות. בעיקר זה דת ודאי שנוצרות. וזה היה מאוד חזק בכל אירופה. משך, אפשר להגיד, 2000 שנה. וזה היה בצורה ממש נכנס מאוד אגרסיבית. עם המלחמות צלב ועם כל הדברים. עם הוותיקן. מה יש לדבר על זה? שאירופה היום היא כבר נמצאת במצב שהאגו גדל בה מאוד והתחיל כבר להיות בנסיגה מהגובה שלו. יחד עם זה גם היחס לדת. אי אפשר להגיד עליהם שהם ממש דתיים. שהם מוכנים, כמו שזה היה לפני 500 או מכל שכן לפני 1000 שנה, לעשות מלחמות, מלחמות דת, כמו שזה היה קודם. מלחמות צלב. זה כבר עבר אצלם. מה שאם כן, האסלאם, הוא עבר התפתחות אחרת. יותר פנימית. ומתרומם. לכל דת יש זמן של ההתפתחות הפנימית וזמן התפתחות החיצונית. אז עכשיו, וכך זה כתוב גם כן בחוכמת הקבלה, שעכשיו זה הזמן שהאסלאם יוצא על הבמה ההיסטורית. ויש לו מה להציע. הוא בעצם מציע אותו דבר כמו שפעם נוצרות, ומציע את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית, חזקה חיפה. ואין בתוך האירופאים כוח להתנגד לזה. כי בסך הכל, האסלאם, הוא אומר שיש אל אחד. בסדר. צריכים לעשות מה שהוא רוצה. זה כמה סך הכל הגבלות שיש בחיים החופשיים של האדם. לא הרבה, דרך אגב. ביהדות הרבה יותר. הרבה יותר. לא. ותמורת זה, הם מבטיחים לאדם גן עדן, הם מבטיחים לאדם חיים טובים בעולם הזה, שהם באמת מוכנים לשרת את כל האנשים שנמצאים נגיד באותו מקום איפה שהם שולטים, משתדלים לתת להם הכל מה שצריך, גם לילדים, גם לנשים, גם לגברים, מבחינת החינוך, מבחינת התרבות, נו, שלהם ודאי, אבל זה ככה זה, כן? מבחינת העבודה, פרנסה, עזרה הדדית, זאת אומרת, יש אצלם סדר סוציאלי מאוד מאוד מסודר. גם בכלל באסלאם משתדלים כך להיות, וגם בדאעש במיוחד. ולכן, יש להם סיכוי גדול להצליח. חוץ, הכיוון שלהם הוא מאוד פשוט ומאוד ברור. הם מפחידים את כולם שאו שאנחנו חותכים לחרוש, ותראה איך שאנחנו עושים את זה, או שאתה איתנו. ולא חשוב לנו מי אתה, מאיזה אומה, מאיזה סוג, מאיזה ממנים וממה. כל אדם ואדם. אלה, אם אתה איתנו, מרגע זה והלאה, אתה צריך לעשות איזה מין שינוי, שאתה נכנס לאסלאם, ואתה בחיבור איתנו, גמרנו. אין אליך שום בעיה, שום טענה, שום דבר. זה הקוראן, אתה חייב לקרוא אותו, לקיים אותו, ללמוד אותו, להתפלל, אם אתה גבר, אם אתה אישה, לשבת בבית, בקיצור, יש לך חיים מסודרים. ואם לא, נעשה פשוט שממה. אין? אנחנו נהרוג את כולם, אנחנו נשחוט את כולם.
כאן יש לי שאלה.
כן.
כשאנחנו...
זאת אומרת, אני רק אגמור במשפט אחד. זאת אומרת, הפעולות שלהם עכשיו זה להכניס פחד גדול מאוד בכולם, בכל מקום. שלאירופאים לא יהיה אפשרות לצאת מהבית, שהם יפחדו אפילו לשבת בתוך הבית שלהם, שיהיה להם פחד לחיות בצורה כמו שהם חיים. וההפך, אותם האזורים, אותם הערים, אותם חלקי החברה, שהם שייכים לאסלאם, יחיו בשפע, ברוגע, ולא ידעו צרות ובעיות.
כן. השאלה שלי כזאת, כשאנחנו נמצאים בתקופה הזאת שמגיע הנוכה, אז הסימבול הזה והסמל של יוונים מול מכבים, הוא מביא איתו גם מחשבות ואירורים על גישות שונות להם, על תפיסות עולם. ויש לנו את הסיפור הזה מפעם, שהיו יוונים עם תפיסה מסוימת, והיו מולם היהודים, המכבים עם תפיסה אחרת, והייתה מלחמה בין התפיסות. היום...
מלחמה בין התפיסות.
מלחמה בין תפיסות.
אבל המלחמה הפיזית הייתה בין המכבים ומתייוונים.
לא חשובה לי
כל כך. בתוך עם ישראל.
אוקיי. פחות חשוב לי המלחמה הפיזית, חשוב לי השקפת עולם.
כן.
אז היו לנו פעם שתי השקפות עולם מנוגדות, התפיסה היוונית מול התפיסה היהודית. היום כשאני מסתכל על הכוח הזה שקוראים לו דאעש, אז הוא כוח שעולה ומביא איתו תפיסת עולם, שכובשת לה יותר ויותר אוהדים, בתוך העולם המערבי.
כן.
עכשיו, העולם המערבי, לפני שהגיע דאעש, היה עולם רציונלי יחסית.
וזה רציונלי גם כן. דאעש מאוד רציונלי.
מה רציונלי בדאעש?
אתה רק קונה עוד עולם הבא, חוץ מהעולם הזה.
זה הזיה, מה זה רציונלי?
לא, זה לא, לא, לא היה, לא הזיה, וקודם עולם המערבי לא היה שייך לאלוקות, לא חשב שיש אלוקים, כן, בצורה אחרת מעכשיו. וגם כן לא בצורה אחרת כל כך. יש אלוקים אחד, רק שם היה הנציג שלו ישו, וכאן זה מוחמד. מה ההבדל?
רוב האירופאים, לפחות מהדור הצעיר שאני מכיר, הם לא אנשים דתיים במיוחד.
זה לא חשוב.
יש כאלה שמכבדים את המסורת שלהם ותהגים וכן הלאה, אבל אני לא רואה שזה משפיע עליהם על היום יום או על היחס.
הם נשארים אגואיסטים כמו שהיו קודם, ולכן אין הבדל כל כך בין תפיסת העולם בנוצרות, או באדם שכמעט ועזב את הנוצרות ולא אכפת לו כלום, או שאדם שנכנס לאסלאם. ההפך, הוא שנכנס לאסלאם מרוויח חיים שקטים רגועים ועולם הבא. והעיקר השפעת הסביבה שהיא משפיעה ומספקת לו ביטחון.
אתה זוכר את הקריאה של מתתיהו, מי להשם אליי?
כן.
זה קריאה דאעשית לכל דבר.
כן, אבל זה...
תתרגם את מי להשם אליי, זה אללה הוא אכבר.
נכון.
נו, זאת אומרת, במשולש הזה של שלוש תפיסות עולם, תפיסה יהודית מכבית, תפיסה יוונית רציונלית, ותפיסה דאעשית מודרנית, התפיסה של דאעש נראית קרובה יותר לתפיסה של השמונאים דאז.
נכון.
של הקנאים הקישריים.
אבל... זאת אומרת, קנאות דתית.
לא, רק הבדל הוא פשוט.
מה ההבדל?
כי מכבים נלחמו על ידי בזה שהעם ישראל יישאר בדת ישראל. לא היה אכפת להם יוונים. הם נלחמו נגד מתייוונים.
אבל קנאות דתית היא קנאות דתית, לא חשוב עבור מה היא נלחמת.
לא, יש הבדל גדול. אצל ביהדות, ביהדות לא אכפת לי שיש שם באיזה מקום מוסלמים או נוצרים. אני לא שייך להם, לא חשוב לי, לא אכפת לי. הם יכולים להיות השכנים שלי. אני לא שייך להם, הם לא שייכים לי. אני לא בא להחביא עליהם את היהדות.
לקפות.
לקפות, כן, ודאי לא. אין דבר כזה ביהדות. מה שאם כן בנוצרות זה היה ועבר, באסלאם זה עכשיו. יהדות היא בכלל אומרת, לא, אל תיגע באף אחד, לא. מי שיהודי, כן, תשתדל שהוא יתחזק. מי שלא יהודי, תגיד, לא צריך, זה בשביל מה לך את הצרה הזאת, עזוב, זה... תמשיך כמו שאתה.
עכשיו... איך התפיסה המכבית רלוונטית לימינו?
בדיוק.
התפיסה המכבית, איך היא רלוונטית היום?
היום?
כן. אם בכלל, אולי היא לא רלוונטית. היא
כבר לא רלוונטית.
מאוד, מאוד מודרנית. מפני שהעולם שלנו נמצא במבוי סתום. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מבינים בשביל מה חיים. האסלאם הזה, אפילו שהוא מגיע ומחסה את כדור הארץ, אנחנו עוד נראה, זה לא הרבה זמן יחזיק. עד שהוא התחיל דווקא על ידי המלחמה הזאת, שהוא עכשיו פותח בנוצרים. אני לא אומר נוצרים, זה מלחמות דת בוא נגיד, כן? הוא על ידי זה התנווט.
התנוון.
התנוון מאוד מהר. ואנחנו עוד נראה. נו, יכול להיות שאני לא אראה, זה יהיה בעוד כך וכך שנים שאני כבר לא אספיק לראות. אבל זה יקרה בטוח שהוא יאבד דווקא כתוצאה מכניסה לאירופה. הוא יאבד את הכוח. ואנחנו ראינו כבר דברים כאלה. נגיד, רומאים שכבשו את הכל לאירופה. אחר כך, במקום זה שהם היו אדונים באירופה, אירופאים התחילו להיות אדונים עליהם. אז ככה זה תמיד כך, שאתה בא לאיזשהו מקום ואתה כובש, ואתה נמצא כמנהל, כמפקד, אחר כך זה משתנה, ואותם האנשים שנמצאים תושבי מקום, הם מתחילים בחזרה, לעלות אליך.
זה לגבי האסלאם הקיצוני, אתה צופה שהוא יתנוון.
זה לא בדיוק יתנוון, לפי המקורות המקובלים, יחד אסלאם ונוצרות, יפנו את עצמם לישראל, נגד ישראל. ואנחנו כבר מתחילים להרגיש את
הסימנים של זה.
סימנים של הסיבוב הזה כלפינו, שהם פונים אלינו, איך שלמרות שאיסלאם כובש את אירופה, האירופה לא מדברת נגדו, אלא מדברת נגד ישראל. ולכן האיסלאם הוא בזה שכובש את אירופה, יסובב את אירופה כולה, ויסתובב גם כן בעצמו נגד ישראל, ואז הם יפנו
אלינו.
נגדנו.
אוקיי.
כן.
עכשיו בוא נדבר על התפיסה המכבית. האם היא רלוונטית לעולם של היום?
כן, ודאי.
מה היא? מה היא אומרת?
היא אומרת שאנחנו צריכים ללכת בהשפעה הדדית ולהתחבר בינינו, ולהרוג, להרוס, להשמיד, את היוונים בינינו, זאת אומרת כל הפערים בינינו, ריחוק בינינו, האגו בינינו, אנחנו צריכים להשמיד אותו לגמרי.
להשמיד זה תפיסה דאישית, זה מה שאני מנסה.
לא, להשמיד את התכונות האלה פנימיות שבנו, שהם כולם אגואיסטים, שאני חושב רק על עצמי ולא עליך. זה להשמיד.
להשמיד את הגישה הפנימית.
כן, גישה פנימית. שאני חושב רק על עצמי, כי עם ישראל הוא נוסד על ידי אברהם רק מתוך החיבור. ולכן הוא יכול להתקיים רק מתוך החיבור. וזה מה שעומד לפנינו, או שאנחנו נתחבר בינינו, להיות כאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, בערבות, בידידות, ונגיע אפילו ואהבת לרעך כמוך, ואז נגלה בינינו ואהבת את השם אלוקיך, זאת אומרת נגלה את הכוח העליון שנמצא בהטבע ונראה את העולם בצורה בלתי מוגבלת, ואז אנחנו נכסה בזה גם כן דתות האלה שנולדו מיהדות בעבר, מזה שיהדות נפלה מגובה הרוחני שלה לגובה הגשמי, כן? לתהום הגשמי אפשר להגיד, שנוצרות ואחר כך אסלאם, הם יצאו מיהדות דווקא מפני שהיהדות נפלה ואיבדה את הכוח הרוחני שלה, אז אנחנו על ידי זה שאנחנו חוזרים לשורשנו הרוחני, אנחנו על ידי זה גם כן נראה לכל העולם שהעתיד הנכון זה בחיבור בין כל בני האדם, ואז אנחנו מתחברים לאותו הכוח עליון האחד לכולם.
יש לי שאלה קשה, אפשר?
אני לא חושב שיש שאלות כאן קשות.
מה ההבדל בין הקנאים היהודים של תקופת החשמונאים לבין
קנאים, הקנאים איזה קנאים היהודים בתקופת
החשמונאים? נגיד, אני
נותן מתייבנים?
לא, 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 נותן לך את הסמל, המנהיג של היהודים דאז, מתתיהו, מי להשם אליי.
כן.
מנהיג דאז של היום, מי להשם אליי.
כן.
לשפתו שלו, למאמיניו שלו.
כן.
העולם הרציונלי היום אומר שהסכנה שלנו, השחור שרואים באופק שמתקרב אלינו ומאיים לחלוטנו, זה הקנאים הדתיים ששוטפים היום את העולם. אסלאם קיצוני, מי יודע, מהר יתעוררו קנאים דתיים אחרים. זאת אומרת, יש לנו היום מאבק בין העולם הנאור, החופשי, הליברלי, המערבי, לבין העולם הקנאי דתי. החשמונאים, לפי הסיפור, זה קנאים דתיים קיצוניים.
לא נכון.
אז בוא תעשה לי סדר.
כן. כי מה שרוצים החשמונאים זה להביא את העם, קודם כל עם ישראל, לבאהבת לרעך כמוך. זה כל הדת שלהם.
ומה זה המי להשם אליי?
מי להשם, זאת אומרת לכוח השפעה ואהבה. אז אליי, זאת אומרת מי רוצה שאנחנו נחיה בכוח של השפעה ואהבה הדדית, בואו נתחבר יחד. רק על זה מדובר. על שום דבר אחר. זה שאתה מתכוון לחלקי דת ומסורת וחוקים וקיום חיצוני של תורה ומצוות, מה שלמדת בישיבה, זה לגמרי לא שייך למלחמת מכבים.
היום כל אחד...
אצלם זה היה רק אהבת ישראל.
היום כל אחד מביא את אלוהים שלו ויוצא לשחוט את האחרים.
כן, נכון.
זה הקנאות הדתית שמאיימת על העולם.
אבל אצלם זה לא היה מלחמה שהם היו נלחמים דווקא שהיו הורגים בני אדם. צריכים להבין את המלחמות האלו. זה מלחמות דת אחרות. זה שאתה משכנע. מה זה? מותר לך להרוג יהודי שמתייוון? איפה ראית חוקים כאלו? איפה זה כתוב? לא בגמרא ולא בשולחן ערוך ולא באף מקום.
הקריאה הזאת מי להשם אלה היא רלוונטית היום?
כן, ודאי.
מה היא אומרת, תכלס?
היא אומרת שאנחנו, עם ישראל, חייבים להתחבר סביב אותו אידיאל שלנו, ואהבת רעך כמוך, כולנו יחד, ברשת אחת, ושאנחנו כולנו נתחבר לאגודה כזאת, שכולנו אהויים זה את זה, וניתן לזה דוגמה לכל העולם, זה נקרא להיות אור לגויים, איך כל העולם צריך להיות מחובר.
ומי זה השם?
וזה יקרה, וכל העולם מתחבר אלינו, וכל העולם הוא יהיה כאגודה אחת, ואז אנחנו כולנו בזה נגלה את הכוח העליון, ונחיה בעולם אחר, במימד נצחי ושלם.
ומי זה הכוח העליון לפי התפיסה הזו?
אהבה והשפעה. חיבור הדדי, אנרגיה אינסופית, ידיעה אינסופית, הרגשה אינסופית, עושר אינסופי.
אז למה זה רק ליהודים?
זה לכל אחד, יהודים זה נקרא איכות, שמגיעים לאיכות. יהודים זה אותו החלק מהבבל שאברהם חיבר תחת המטריה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת את ירח כמוך.
היום הקריאה הזאת, מי להשם אליי, אל מי היא מופנית?
לכולם. לכל האנושות, כמו שזה אנחנו עושים את זה, במסגרת הארגון שלנו.
שאלה אחרונה, הזמן שלנו נגמר. אתה חושב שהקנאות הדתית שהיום האסלאם הקיצוני מייצג, תנצח את העולם השפוי או לא?
רק לקצת, כדי לכופף את אירופה, ואחר כך שהם יפנו אלינו, ואנחנו נהיה חזקים, לכופף אותם דווקא לאהבה הכללית.
אמן ואמן, תודה רבה.
כך כתוב במקורות שלנו, במלחמת המשיח.
תודה רבה רב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא, שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.